מספללים, רפואנו השם, מאמינים לי שהוא עוז חוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
עכשיו איתכם
ערב חי,
ערב חי, עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, יום שלישי היום, פעמיים כי טוב. אצלנו כל יום זה לפחות פעמיים כי טוב, לא חברות?
פה תמיד טוב. ויותר מפעמיים.
טוב ליום שלישי.
אגב, אתה יודע, מחר, אתה יודע עם מה אתה צריך לבוא, אריאל? מחר בערב זה ליל ט"ו בשבט.
מה זאת אומרת, עם מגש פירות שהבטחת לנו עוד בשנה קודמת?
אני?
לא?
אתה?
אני?
כן. רק תביא הרבה קשיו.
מה זה קשור לפירות? סתם קיצורים אתה רוצה.
לא, לא, למה? קשיו זה פרי. זה לא פרי. אגב, הרבה אנשים לא יודעים. קשיו, הפרי הוא רעיל, הוא לא ראוי למאכל. הקשיו הוא גבעול של איזה פרי מסוים, פשוט... קוטפים את הפרי, מקלפים את הגבעול, כן, וזה הקשיו שאנחנו אוכלים.
קשיו זה כמה שידוע לי. זה אגוז, יש לו איזה סוג של בליטה, והבליטה אותי זה אוכלים.
את זה אנחנו אוכלים, הפרי עצמו, אגוז עצמו, לא אוכלים אותו.
ולכן זה מחלוקת בכלל, האם הולכים על זה העץ או אדמה. הרבה מן הפוסקים אומרים, היות שזה לא עיקר הפרי.
נכון, זה רק הגבעול.
זה לא גבעול, זה סוג של איזה, כמו נץ של רימון, כן? סוג של
זה
איזה...
הקטע שמחבר את הפרי לענף.
יכול להיות.
זה מה ששמעתי מהאנשים שראו את זה.
וממילא, באמת דעת, הספרדים מטווחים על זה אדמה, כי זה לא עיקר הפרי, אבל, ובמיוחד בעבר זה לא היה משמש כמאכל לאדם בכלל, אז לכן זה קיבל ברכה אדמה. אנחנו אשכנזים מטווחים על זה העץ, כי זה כמובן גודל על עץ, והיום זה מאוד מאוד מקובל שאוכלים את זה בני אדם, או משום כך מברכים על זה העץ.
ואגב, זו עבודת יד. אין מכונות שקולפות את
האגוז הזה.
את האגוז הזה, את הגבעול הזה.
הקסיו זה
האגוז. שני הדברים היחידים שאנחנו אוכלים שהם בעבודת יד, זה העיתוף של הקרמבו והקשיו.
זה הקשיו, בינתיים, זה מה שאנחנו יודעים.
הפרי עצמו הוא רעיל למשך רוב השנה. יש תקופה מסוימת מאוד מאוד קצרה שכן אפשר לאכול אותו.
אבל לא, הוא לא משובע. ומסכים
יותר אוכלים את זה. לא, אוכלים אותו שם, דווקא במקור בפירו, במקומות שמה שזה גדל. משום כך, גם על הפרי עצמו יש נידון מאוד מעניין מה מברכים עליו, להיות שהוא בדרך כלל לא ראוי למאכל, ותקופה היא כן מברכים, מה הדין שלו, אם הוא אדמה, אם הוא עץ, אם יש לו סורי אורלה.
תכלס, הרב אוכל קשיו, מה הוא מברך?
לא, קשיו, האגוז, אני מדברת על הפרי הכללי. האגוז, אמרנו, ספרדים מברכים אדמה, אשכנזים מברכים עץ, זה מציאות.
זה חידוש.
עכשיו, הפרי עצמו, שהוא לא נאכל פה באזור שלנו, רק באזורים מסוימים, כי הוא תקופה מאוד מאוד קצרה, עליו יש כמו נידון, האם יאכלו עליו בכלל אדמה או עץ, גם כי היות שהוא בכלל לא ראוי ברוב השנה.
אריאל, אני אברך האדמה, אני אברך העץ, רק תביא.
אין בעיה, בעזרת השם.
בעזרת השם, הנה, שמעתי.
כבר אין לך את הפיצוחים?
כולכם לא.
פעם היה.
פעם היה.
אז היום אתה ממש הולך למקומות אחרים?
לא, אני מחזיק פיצוחים
סגורים.
ארוזים כאלה. אז אני מסתפק, כן, ירדתי רמה.
טוב. המספר שלנו עבורכם המאזינים, אנחנו לא יורדים רמה, ונשארים אותו מספר, 03-593-93. אתם מוזמנים לחרג אלינו כעת ולענות על שאלות בדיני ממונות. שלמה פולק נמצא איתנו בהפקה. אורי כהן הוא הטכנאי שלנו הערב הזה. 03-593-93. ואם ניתן כותרת לשאלות של הערב...
אז נכון, היום אנחנו חוזרים כבר לדיני ממונות, לבסיס, לעיקרי הדינים, עיקרי הדינים. כמובן אנחנו נתחיל קצת בדיני גזלה. אבל לא על הגזלנים של הידועים שגוזלים את ה...
לא ג'וני.
לא ג'וני, שגוזלים מכוניות, אלא כל מיני גזלות מעניינות, מיוחדות, האם זה מוגדר כגזל או לא כגזל, ומשם אנחנו קצת נפליג אולי לנושא מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מאתגר, כל הנושא של העמותות. העמותות, המנהלי העמותות, הגירוש כספים, מתי זה מותר, מתי זה אסור, האם מותר להשתלט על עמותה, דברים שמתרחשים מדי פעם בפעם, במיוחד בעמותות שיש למה, יש על מה להשתלט שם.
בטח.
ושאלות כאלה. מה שאנחנו נוגעים פה בבסיס, בבסיס האמיתי של דיני הממונות, בשונה מתמו שקצת נגענו בנושאים אקטואליים, היום זה יותר נושא אקטואלי הלכתי, דיני, ממוני.
טוב. אז בוא נפנה כבר עם השאלה הראשונה, למאזין הראשון שלנו לערב זה, שלום וערב חי לאינון.
שלום.
ינון, ערב חי, וקבל את השאלה שלך, מי נקרא גזלן מדבריהם?
מה?
המושג גזלן מדבריהם?
כן.
על מי נאמר?
האם על אדם שרק מאיים ואומר שיגנוב אם לא ייתנו לו את מה שהוא רוצה? אפשרות מספר 2 זה האדם העובר על גזל, אבל שהוא אסור מדרבונון. והאפשרות השלישית, מי שלא מקשיב או לא מציית לפסק דין.
אחד,
אתה אומר, אדם שרק מאיים ואומר שיגנוב, אם לא ייתנו לו מה שהוא רוצה, הוא כבר נקרא גזלן.
הוא רק מדבר.
דיבורים.
כן.
לא, לא, שתיים.
אדם שעובר על גזל שאסור מדי רבנן.
הוא כבר נקרא גזלן.
דברים דה רבנן.
אולי. התשובה הנכונה...
נכון מאוד. כמובן שדבריהם פה, כמובן, זה לא נושא של דיבורים, זה לא נושא שמדבר, זה נושא כמובן מדבריהם, מושג המפורסם, הידוע, כאשר אנחנו מדברים על דין תורה על גזלן, זה מהתורה, זה לא מדבריהם, זה התורה צבא, עצמה, צוותה, רחמנה, כתב את זה בתורה הקדושה, ומילא הדין הוא גזלן מהתורה, אבל יש גזלן מדבריהם, זאת אומרת, לא כמו מודים דרבנן, אז גזלן מדרבנן, הוא לא גזלן מהתורה, הוא גזלן מדרבנן.
אז מה זה גזל של דרבנון?
לדוגמה, מעניינת מאוד, פשוטה, ואולי פחות מצויה היום, אבל למשל בזנם היה סוג של אנשים שהיו רוצים, זה במיוחד למשל בצעדי עופות. אדם היה לו יונים בשובה, עכשיו איך הוא ישיג יונים? קשה לו ללכת ולצוד אותם, אז הוא פשוט היה משחרר איזה יונה, והיונה היא הייתה, היו באים אחרי היונים אחרים, משבחים אחרים.
היו מתקבצים...
מתקבצים אחריה. אז היא הייתה אוספת את היונים מהחצרות האחרות. עכשיו, גם היונים ההם שהגיעו לחצרות אחרות, גם זה לא שלהם, גם הם חטפו אותם מזה מישהו אחר. אז הכל כזה לא בדיוק שלך, ואתה לוקח אותו גם לא בצורה שאתה לא גונב. אז זה יסורי די רבן, רבן אמרו, שמע, אל תעשה את זה. כל המשחק בקובייה, כל הסמכת, כל ההגדרות האלה, זה לא גזל מהתורה.
זה גזל די רבון.
זה גזל די רבנן. וממילא, מי שכן עושה את זה, מי שכן פועל בצורה אותי, עובר על גזל מדבריהם, הוא נקרא גזלן מדבריהם. אנחנו נלמד בהמשך מה הדין שלו, במה הוא שונה מגזלן מהתורה.
שאלה שנייה.
אדם שנפל, גנב צ'קים. אפשרות מספר אחת, הוא פטור כי אין גנבה אלא בשטרות.
ההפך, כי אין גנבה בשטרות.
הוא השתמש בהם אבל?
לא. מה, האפשרות הראשונה זה שאין גנבה, הוא פטור בגלל שאין גנבה
בשטרות.
הוא גנב צ'ק. רגע, לא הבנתי.
הוא הלך, רמצה איזה צ'ק, כתוב עליו 100 דולר, 100 שקלים.
הפקיד את הצ'ק.
הפקיד את הצ'ק הזה במקום
לשם. זה נקרא גנב צ'ק. אז הוא פטור כי אין גניבה בשטרות. האפשרות השנייה, פטור מכפל כי אין חיוב כפל בשטרות. והאפשרות השלישית הוא חייב ככל גנב.
ככל גנב, כלומר גם כפל, אם הוא לא מודה בגניבה.
שלוש.
חייב ככל גנב. התשובה לא נכונה.
אני גם אני הייתי עונה ככה. אתה עלה בדעתך להגיד, רגע, צ'קים מותר לגנוב כסף אסור.
לא, אף אחד לא משהו מותר. אין חיוב כפל, כי זה שטר.
נכון, שטרות התמעטו. עד כמה שצ'ק מוגדר כשטר, אירופה פוסקים מוגדר כשטר, יכול שהוא מוגדר ככסף, אבל זה שטר על כסף. על כל פנים, לא ניכנס להגדרות.
הוא חייב ככל גנב, רק הוא פטור מכפל.
נכון, אז התורה מייתה עבדים משטרות קרקעות מכפל. כי הוא ממילא, הוא חייב רק קרן, הוא יהיה חייב את הקרן ולא יהיה חייב כפל. שוב, אנחנו נכנסים פה נושא מאוד מאוד סבוך, מאוד מאוד ארוך, מה ההגדרה של צ'ק. כי אנחנו הרי יודעים שדיברנו על זה בעבר, בשיעורים הקודמים, איך אנחנו מתייחסים לכסף. הרי היום הכסף הוא לא כסף.
זה כסף וירטואלי היום. היום זה מספרים שעוברים, זה לא...
זה עוד שלב, לפני השלב הווירטואלי, שאנחנו אולי נגיע אליו בהמשך. משהו הביוטניק וכאלה. אנחנו מדברים על ה...
כרטיסי אשראי.
לפני זה, אנחנו מדברים על הבסיס. בוא נדבר על הבסיס. הבסיס כמובן מתחיל מאברהם, הבינו שקנה את הקרקע ב-400 שקל כסף. עכשיו זה היה כסף, זה היה נסחה, זה היה חתיכות כסף שהם שווים. ממש שווי אמיתי. היום כשאתה מעביר למישהו כסף, אתה מביא לו אפילו שטרות שקלים, כן, שקלים, עשרות שטר של 100 שקלים או 100 דולר, אתה מביא לו נייר, חתיכת נייר. חתיכת נייר מאוד מובטחת, אבל עם חתיכת נייר, אין בה שום שווי אמיתי. זה לא כסף אמיתי, זה לא שווה משהו, אלא מה? זה כביכול נותן מדד לכסף אחר, כביכול השטר הזה הוא שווה כאין כסף, כי אמור להיות במדינה, אמור היום במיוחד במצב של הכלכלי שבאמריקה הרי מדפיסים דולרים בלי סוף, לכן כל הדולרים ירדו בכל העולם כולו ולא עקמו לשקל, אז זה לא כסף אמיתי בכלל, זה חתיכת נייר שיש לה שווי ממוני. ואז מלא פה אנחנו כבר נכנסים בפוסקים, בזמן אנחנו אתם סופר כבר, האם כל מה שאנחנו יודעים שנקנה בכסף, כמו קרקע, כמו קדושי אישה וכדומה, האם אפשר לעשות את זה על ידי מטבעות שאין להם באמת שווי אמיתי, אלא רק חתיכת נחושת או נייר, או שמה לא, אז אתם סופר כבר יקל בזה ואמר, יהיה עוד שזה צורת הכסף הרגילה, שבועד, אז זה כן. עכשיו, השלב הבא, עוד לפני השלב וכדומה, זה הצ'קים. כי הצ'קים באמת, זה אפילו לא כסף.
זה נייר, זה נייר.
זה נייר לכל דבר.
אם הוא שווה, אז הוא לא שווה.
זה שטר, שטר חוב. יש לך שטר חוב על מישהו אחר. גם במיוחד היום, גם בבנקים, השטר חוב הזה הוא לא מיידי. הרי עד שלושה ימים, יש בנקים שלא מתייחסים
אליך. הוא לא מיידי, אבל הוא בר תוקף, הוא ניתן למימוש.
ודאי,
כמו שטר חוב. אתה לא מקבל זכות יתרה על סמך צ'ק שהפקדת.
נכון, ועדיין, אבל זה לא שאתה יכול להגיד, טוב, לא הצלחתי לקבל את היתרה הזו בבנק, אז אני לא מקבל את זה בכלל. זה עדיין שטר חוב.
שטר חוב עדיין.
שטר חוב, כן.
ולכן השאלה אם מתייחסים לה כשטר חוב או ככסף, זאת השאלה. כי אמרנו לה, 100 שקלים עם הפרצוף של לא יודע היום מי שמה.
כסף.
זה כסף, אבל למרות שזה לא כסף אמיתי, זה הגדרנו אותו, הוא גם שטר כביכול, שטר שמעיד על כסף, אבל אנחנו מתייחסים לה כאין כסף גמור. צ'קים, פה כבר זה נידון הלכתי מאוד מאוד רחב, היינו מתייחסים לה כסף, כי סוף סוף הוא עובר בין הסוחרים, או שמה, הוא רק מודע כשטר, ולכן אין אליו כסף.
אינון מוזמן כמובן לעלות בתוכניות הבאות. שוב, אנחנו נפנה כעת לשלומו. שלום לך.
כן, שלום.
ערב חי.
שלום, שלום.
ערב חי, מוצא צ'ק. אפשרות מספר אחת, יחזיר למוטב. למוטב זה השם שכתוב לפקודת. האפשרות השנייה, יחזיר לבעל הצ'ק, ששמו וכתובתו ותודעת זהות שלו מוטבעים מעל הצ'ק. האפשרות השלישית, לא יחזיר.
מה האפשרות ראשונה?
יחזיר למוטב.
אפשרות ראשונה, רשום הצ'ק לפקודת חברון, אתה ניגש לחברון, אומר לו כך, מצאתי צ'ק שאיבדת. אפשרות שנייה, יחזיר לבעל הצ'ק, כלומר, זה שנתן את הצ'ק, והאפשרות השלישית, לא יחזיר לאף אחד.
לבעל הצ'ק.
רגע, שנייה, לפני שאנחנו שומעים אם זה נכון או לא נכון, למה לבעל הצ'ק לדעתך?
כי איך שאני מכיר את זה, זה היום המוטב, זה לאו בהכרח שייך למוטב, כי לפעמים אדם
מעביר את זה.
היום כבר אסור להעביר את זה.
יש מכיר, אפשר מאחור, עם מסב, עם מסב מאחור.
טוב, צר לנו.
בגלל הסברה אותי כמובן זה לא נכון.
התשובה הזו אינה נכונה.
זה רק מראה לנו, והוא צודק, והוא אומר סברה מאוד
מראה. הוא אומר אבל צד אחד.
כן, צד אחד, זהו. והיא גוף הצד הזה מראה לנו כמה...
התשובה אבל מפליאה לגמרי.
נכון.
לא יחזיר.
לא, למה? כי יכול להיות.
למה זה לא יחזיר?
אני אגיד לך מה אני חושב. יכול להיות שאותו חברון שקיבל את הצ'ק, סיפר לנותן הצ'ק שהוא איבד את הצ'ק, וכבר קיבל תמורה אחרת.
מה אני הייתי עושה? אני הייתי מוצא צ'ק, אני מחזיר לבעל הצ'ק, לא למוטב. לבעל הצ'ק, אני אומר, שמע, מצאתי צ'ק.
הבעל הצ'ק, אז יכול אחרי זה לבוא לזה שהוא נתן לו. אומר לו, מה זאת אומרת, תתיך צ'ק, בעיה שלך.
נכון. אתה לא מתנה.
יש פה, לכל מי שלא תרצה לתת את זה, אתה מייצר בעיה מול השני. לכאורה.
וזאת הסברה באמת, זאת הסברה, שטרות לא מחזירים, ידוע מפורסם, לא מחזירים.
אלא מה, משמידים.
יש פתרון אחר, ליצור קשר עם שני הצדדים, ואז...
מצוין. במידה ויש קשר בין שני הצדדים, ואז מגיעים להסכמה בין שניהם, אז אתה יכול להחזיר את זה באמת בצורה מסודרת, ולמי ש... אם יש הסכמה, פשוט, כן. יש הסכמה בין הצדדים, כאשר נותן הצ'ק מודה שהוא לא... שהוא נתן את זה לאותו אדם, ואותו אדם מודה שהוא לא פרה משהו אחר, ושני מסכמות...
אז זה כמובן הפתרון האידיאלי. אם לא, אז הוא שומר את זה אצלו. שלמה, הבנת את הסברות השונות?
כן.
טוב, אז אנחנו נשמח להשתמע איתך שוב בהמשך. תודה רבה לך.
כל טוב.
טוב, אני נותנים לי פה הוראה לצאת לפרסומות, אז אנחנו כבר נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שלחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025. כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו.
אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
אבי בנימין, שיפוצים בראש הקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
מבצע מיוחד שאסור לפספס. לקראת ההילולה של הגאון המקובל, בעל מתוק מדבש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בי"ד שבט, זהו הזמן להתחבר לאור הגדול שהביא לעולם. הזמינו סט זוהר הקדוש עם פירוש הנפלא מתוק מדבש שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו במתנה את התהילים המפואר מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. ניתן גם להזמין שאר ספרי המחבר בעל מתוק מדבש ב10% הנחה. חייגו 1-800-350-330, 1-800-350-330, וחפשו אותנו באתר מתוק מדבש.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
אחד מכל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133, 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים מפריסה ארצית.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, אנחנו כעת אומרים שלום וערב חי ליעקב.
ערב טוב
יעקב.
נשמע רגוע יעקב.
כן, חכה, עוד מעט הוא יתחיל.
אתה כבר התחסנת?
תשמע את קולו
יעקב.
כן, כן,
אתה מבין, זה רוגע של מחוסן.
הראשון או השני כבר, ברוך השם? מה נקווה? יגיע השני, בעזרת השם. טוב, למדנו על מה זה נקרא גזלן מדבריהם, אנחנו רוצים לדעת מה זה הגונב מדבריהם. אפשרות מספר אחת, חייב להשיב, ואפילו אם בית דין מוציאים ממנו. האפשרות השנייה זה שהוא פטור מלהשיב, והאפשרות השלישית, חייב להשיב, אבל בית דין לא מוציאים ממנו.
אותנו את האפשרות עוד פעם.
חייב להשיב ואפילו בית דין מוציאים ממנו. אפשרות השנייה, פטור מלהשיב. אפשרות השלישית, חייב להשיב, אבל בית דין לא מוציאים ממנו.
נדמה לי שזה השלישי, אם כי אני שוקל על הראשון, אבל...
למה אתה שוקל על הראשון?
רגע, לא חלה מייס, מה?
כן, מה?
לכן אני אומר, חייב להשיב זה ברור. השאלה אם מוצאים בבית דין ממנו, יכול להיות שלא.
אם יש, אם צריך לדקדק בנוסח המדויק של האפשרות הראשונה, אז חייב להשיב ואפילו בית דין מוצאים ממנו?
כן, זאת אומרת...
מה זה ואפילו הזה?
זאת אומרת, גם אם בית דין לקחו ממנו את הגנבה...
זאת אומרת שלא רק שהוא חייב מעצמו להשיב, אלא אנחנו מטריחים גם את בית הדין.
את השליח הגברתן, או שלא, של בית הדין. אז זה האפשרות הראשונה, אבל נטיית לבך היא לאפשרות השלישית, שחייב להשיב, אבל בית דין לא מוצאים ממנו.
כך נראה.
איך אומרים במחוזותינו? לך עם הלב. התשובה נכונה?
רגע, אז הוא חייב להשיב, ובית דין לא נוקט, לא אוכף את החזרת הגניבה.
אין סנקציות.
אין סנקציות, בדיוק. בית דין לא אוכף.
יתרה מזאת. זה לא רק שבית דין לא אוכף, אלא גם בית דין לא יתרחו לדון על הנושא הזה, היות שהדין הזה של גזלן מדבריהם, והנה אחד החלוקות המאוד מעניינות בין גזלן מהתורה, גזלן כביכול שהתורה אומר מעידה עליו, או מגדירה אותו כגזלן, אדם שגוזל ממון מהשני, או גונב ממון מהשני, לבין גזלן מדבריהם, אותו אדם שמשחק בקוביה, אותם עובר על היסטוריה סמכתה, הזכרנו, לוקח יונים מרשות אחרים ובצורות מסוימות, ולקח לרשותו יונים גם שהגיעו לחצרות האחרות בצורה לא ישרה. אז בכזה מצב, כל הגדרות האלה של גזלן מדבריהם, הוא כמובן אסור לעשות את זה, הוא פסול מדבריהם, אבל אנחנו לא נטרח להוציא ממנו את הממון, הוא חייב להשיב בדרכו, אם הוא רוצה לעשות תשובה הוא ישיב, אבל אנחנו לא נטרח ונוציא ממנו את הממון.
שאלה נוספת.
יעקב, השלם את החסר. הגונב מגנב חייב גם בכפל, חייב רק את מה שגנב או פטור?
בגמרא כתוב פטור, אבל זה פטור רק כמה שאני יודע, רק מהכפל.
אז אתה בוחר בשתיים, חייב רק את מה שגנב.
יש, אתה יודע, יש לפעמים זה מיתוס ככה שרווח, הגונב יגנב פטור.
נכון,
אבל אסור.
ודאי אסור, ודאי חייב להשיב, וכל הפטור הוא רק מהחיוב של הגנב, של הכפל, של התוספת.
זהו, אז בואו נתקן את העוול היום.
וגונב מבית האיש, משהו לא פסוק, ולא מבית הגנב, ולכן בכזה מצב הוא לא יהיה חייב כפל, אבל כן יהיה חייב קרן.
בואו נפרק את זה למקרה שיכול היה לקרות.
טוב, במהלך הפגנה, אדם לקח ללא רשות סיגריה מחבר שלו, והתברר לו שהקופסה הגיעה לחבר בדרך גניבה. אבל במהלך הבריחה הוא עדיין לא הצית את הסיגריה, נפלה לו הסיגריה. אז מה השאלה? אפשר לספר אחד חייב? כי, זאת אומרת, הוא בדיעבד הוא לקח משהו גנוב,
הוא גנב,
אבל לא השתמש
הוא בזה. הוא גנב מגנב, אבל כן, לא נשאר, לא, זה לא נשאר,
זה
אצלו,
לא נשאר אצלו. אפשר לספר אחד חייב להשיב? האפשרות השנייה פטור, כי הגונב מגנב פטור באונסים. והאפשרות השלישית, אין חיוב השווה בסיגריה, כי היא מזיקה.
זאת אומרת, גם אם כשהוא סתם גנב מאדם פרטי, אז לכן כל השאלה בכלל לא מתחילה.
אז קיבל בטעות דבר גנוב, והגנבה נשלטה ממנו.
גנב דבר
גנוב.
גנב. מן הגנב.
גנב מגנב, אבל הגנבה נשמטה ממנו תוך כדי מנוסה.
ובקשה שלנו זה בסיגריה. האם זה משנה?
אז זה לא משנה סיגריה או משהו אחר. נראה לי שזה מספר 2.
מספר 2.
פטור, כי הגונב מגנב, פטור באונסים. תשמע, הבחור תלמיד חכם.
כן, זה לא פעם ראשונה שהוא עולה פה, והוא כבר פעם חטפה זכה בפרס.
הוא מפציץ, כמו שאומרים.
ברוך השם, ברוך השם, אתם יודעים, חמים מוזמנים לכאן כמה שבאמת זה מתאים. אבל השאלה היא, מדוע ולמה? כי על פניו, הוא אמרנו, שאדם שגונב מגנב, אמנם פטור מכפל, אבל חייב בקרן. חייב את העצם הגנבה להשיב.
אבל פה זה באונסים.
חוץ מזה הוא חייב להשיב, אם להשיב, להשיב לנגנב הראשון, ולא לגנב כגנב.
בסדר, בסדר, זה עוד נושא למיוחד, תולי מה איזה הייאוש, לא היה, זה עוד גדורות, לא נכנס לזה עכשיו, בסדר, זה עוד נושא לפני עצמו, פרשה אחרת. אבל אני מדבר על הסיטואציה הזאת, כאשר אדם גנב, והחפץ לא נמצא אצלו עכשיו, מחדש הקצות החושן חידוש, בא נתיבות המשפט, לא כל כך מסכים לזה.
הקצייס.
הקצייס כמובן. מחדש שגנב מן הגנב הוא בכלל לא מוגדר כגנב, ולכן הוא גם פטור באונסים. הרי אנחנו יודעים שאדם שגנב, יודעים גנב חפץ, ואחרי זה החפץ הזה נאבד לו, אפילו נאבד שוטר וחטף לו את זה מיד שלו. הוא יהיה חייב, כי זה לא מעניין למה, מה קרה אחר כך, אתה לא שומר על זה, אתה לקחת את זה, קנית את זה כמו שהגדרנו את זה כמה פעמים, וזה שלך, ולכן אתה חייב גם באונסים, לא משנה מה יקרה לחפץ אחרי הגניבה. אבל הגונב מן הגנב, התורה לא נתנה לו בכלל שם גנב. ולכן מחדש קצת החושן שהוא לא יהיה, הוא יהיה פטור באונסים. זאת אומרת, אם מישהו יקרום לו באונס לאבד את החפץ הזה, הוא לא יהיה חייב להשיב. וזה החידוש במקרה שלנו. דעת הנתיבות לא כל כך מסכימה לזה, כן, שהוא מפלפל בנושא אם זה להלכה או לא, אבל למעשה ככה הדין שגונב מן הגנב פטור לא רק מכפל, אלא גם באונסים.
שאלה רביעית.
תקשיב טוב, יעקב. עמותת הכל לכולם מנוהלת על ידי מנהל העמותה. בזמן האחרון אחד מחברי העמותה מנסה להשתלט עליה, ולשם כך הוא מצרף חברים חדשים. האם ניתן להירשם כחבר בעמותה על מנת לעזור ולהשתלט עליה?
כן.
זה יכול להיות עמותה, זה יכול להיות מפלגה, זה יכול להיות חברי מרכז.
יפה, יפה
זה
מאוד.
זה יכול להיות הרבה דברים שקורים.
נפלא, אבל אני חושב שזה קצת שונה ממפלגה השעה שבא לפתחנו אותה בעמותה. כי במפלגה, בעצם היותה מפלגה, היא
מיועדת. המהות שלה היא כזו.
כן, מיועדת שיבואו חברים בו, כמובן שמצדעים הרעיון.
לא, כשרוצים להשתלט על איזה משהו או להריץ מועמד מסוים, אז מתפקדים למפלגה בכדי להריץ מועמד מסוים.
אני מסכים איתך, אבל כמה שמצדעים הרעיון, אז על פניו זה הדרך, זה כביכול הדמוקרטיה שמגדירים אותה כדמוקרטיה, עד כמה שזה מוגדר כך.
אבל פה מדובר בעמותה.
אבל זה עמותה פרטית, אדם פתח עמותה, הוא השקיע שם את כל החיים שלו, ועכשיו זה אחד מחברי עמותה.
זאת אומרת, על פי חוק אם כך, כשיש רוב חברי עמותה שמעוניינים להחליף את היו"ר, אז הם יכולים.
נכון, זה דברים קורים, זה דברים שמתרחשים כל יום. שאנשים משתלטים על עמותה, במיוחד עמותות שיש על מה להשתלט שם, עמותות שאין שם מה להשתלט, אנשים פחות מתחילים בה. כן, אבל רק שיש שם קצת נכסים וממון, אז לצערנו יש טבע מסוים באנושות שרואים את הדברים האלה, ולכן הם מנסים להשתלט, מצרפים חברים נוספים, אפילו בדרכי עורמה, יש רוב, ולוקחים את העמותה עם כל מה שיש עליה.
אז בגדול, רבי יעקב, אם מישהו מגיע לך ואומר, בוא תצטרף לעמותה בכדי לחזק אותי ושלהדיח את היושב ראש הקודם ולהמליך אותי, האם מותר כי זה דרך העולם, או האם אסור בגלל שזה גניבת דעת, או אסור משום אני המהפך בחררה?
שלוש.
במקרה הזה התשובה לא נכונה.
אוקיי.
זה אסור משום גניבת דעת.
ולכן בכוונה הסכמנו שזה מדובר בעמותה, והעמותה בעצמותה היא ללא רווח, זאת אמורה להיות, בוא נגיד כך. ולכן, היות שאין בזה רווח, אז אין בזה תעניין מהפך בחר הרע, כי בפועל הוא לא הפסיד לו ממון, כי אף אחד לא אמור לקבל ממון מהעמותה.
בטח אמורים. למרות שיש
מזכורת.
יש קריטריונים של רף מקסימלי של מזכורת שאפשר לקבל מי שמנהל את העמותה וכולי. אז אולי השלב הבא הוא כן להדיח את המנכ״ל.
כולנו יודעים מה קורה בעמותות.
לא מדברים על אנשים שחלילה חושדים בהם בגזל.
מי שחבר עמותה, עד כמה שידוע לי, אסור לקבל מזכורת.
לא, חברי עמותה אני חושב שלא. מי שמשמש בתפקיד רשמי בעמותה,
אבל חברי העמותה הם לא יכולים לקבל מזכורת.
אם הוא המנהל הוא יכול כן לקבל מזכורת, זה אני יודע.
רק המנהל, כן, רק המנהל, אבל הוא מוגבל בסכום.
הוא בדרך כלל גם המנהל. אוקיי,
הוא גם חבר?
אם הוא אומר רק שהוא אומר שהמנהל הוא מקבל מזכורת,
גם אם הוא חבר, אני לא בטוח.
אם ככה זה
טוב, בסדר, את הנושא הזה בסדר, אוקיי, נגענו לנושא. על כל פנים, עד כמה שבאמת הוא לא מקבל מזכורת, אז אי אפשר להגדיר אותו כי אני המאפר בחררה, גם אם זה גניבת דעת לכל דבר כמובן, אבל זה לא מוגדר כרשע, ולכן הדבר הזה יעשו, אבל מצד גניבת דעת.
בכל מקרה, פרס בדרך אליך, יותר משלוש תשובות נכונות. תודה רבה לך, אתה מוזמן כמובן בעתיד שוב, אנחנו תמיד שמחים, ואנחנו נפנה כעת לאורי.
שלום.
אורי, מדייקים אותי.
אורי, אורי.
טוב.
שם יפה אורי. גם הבן שלי קוראים לו אורי.
זה בכלל טוב.
כן. בעמותת חסד החסדים המתחסדת.
כבר לא נשאר חסד בשמות.
כן, זה יש כאלה בדיוק. חסד החסדים מתחסדת. יש כזו עמותה. הם החלו לגייס תרומות, ועכשיו יושב ראש העמותה מבקש לבנות בניין גדול, שהוא ברור, 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 שזה רק חסד. שום דבר לא יעשה בבניין הזה. גם לא יבנה לעצמו חדר למעלה, ולא דירה, ולא כלום.
זאת אומרת, הם גייסו תרומות כמובן של עזרה לנזקקים וכדומה.
כן, כמובן.
הוא רוצה לטייל את הכסף, ברוך השם, הצליחו בהתרמה.
כן,
רוצים לבנות בניין.
רק לתורה וחסד.
האם יכול או לא יכול?
אפשרות מספר אחת, איסור חמור, כי אין בכך חסד. האפשרות השנייה, מותר, כי התרומות הן שבעל העמותה יכול לעשות בהן כרצונו. האפשרות השלישית, ניתן בתנאי שהבניין ישמש אך ורק לחסד.
אז או שאסור כי זה לא נחשב, בניין לא נחשב חסד, או שמותר כי התורם, תורם על דעת זה שבעל העמותה יעשה בה כסף כהבנתו, או שאפשר לבנות בניין כזה, אבל באמת בתנאי שהבניין ישמש כמרכז של חסד.
ורק חסד. כמובן.
שלוש.
שלוש אתה אומר, ואתה צודק.
אז הנה, באמת יש לנו פה מקרה מאוד בין, ונפרט לזה בהמשך. מתי וכיצד ניתן לשנות את ייעוד התרומה? האם בכלל מותר? ואם, כי למשל, אם אספו לצורך משפחה מסוימת, האם יהיה אפשר להעביר את זה לצורך
משפחה אחרת?
משפחה אחרת, או לבנות בזה בניין. אז המקרה שלנו, אספו זה לצורך חסד, זה המטרה. מטרת העמותה היא חסד ועזרה לנזקקים, ולכן כל עוד שזה קשור באופן מיידי לחסד, אז לא חובה דווקא להעביר את זה למשפחות, אפשר לבנות בזה גם בניין שהמטרה שלו היא חסד. אבל חלילה וחס, לא עולה על הדעת כמובן שהבעל עמותה יעשה בזה דברים שאסורים, זה גזל לכל דבר, וזה דבר מאוד מאוד
אסור לו לבנות ככה איזה דירה קטנה בשבילו למעלה, מעל הבניין.
אם זה לצורך החסד.
זה גם סוג של חסד כמובן, חסד אישי, אבל לא יודע אם זה מטרת הגיוס.
אבל אם שנייה נשאלת השאלה הזו ברצינות, האם במידה ואתה יודע שהוא יבנה לעצמו גם את הדירה שלו בבניין, הוא יפעל הרבה יותר
בשביל החסד? כן, במקום.
אולי זה כן שיקול.
שוב, זה שיקול, אבל שיקול משני.
זה כבר שאלה נקודתית.
כן, זה גם שיקול משני. כל דבר בסוף מגיע למשהו טוב, כל גרמה דה גרמה. גדולי המוסר היו אומרים, לרצות ארבע פעמים, לרצות, 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 לרצות משהו טוב, זה כבר משהו, אבל עדיין זה לא המצווה עצמה.
זה לא משהו עצמו, כן.
אני נהניתי פעם בגיוס המונים, שזה נושא מסוים, ואמרו שאם יאספו את הכסף ויישאר, אז שער הכסף ילך למשהו מסוים. זאת אומרת, כבר...
מראש, כבר
תוכנית. כן,
יפה. טוב, שאלה נוספת לאורי.
באיזה מקרה מותר כן לשנות את מטרות הצדקה?
אנחנו רוצים פה לדעת השולחן ערוך.
אפשרות מספר אחת, בשום צורה ואופן. אפשרות שנייה, כאשר גם השינוי לצורך חסד. כמו לשנות ממשפחות נזקקות להכנסת קלה, למשל. באפשרות השלישית היא, רק אם זה מעלין בקודש, כגון מנזקקים ללומדי תורה.
אז מדובר פה שגייסו באופן ספציפי
עבור
למטרה
משהו...
מסוימת. ועכשיו, סיבה שהיא רוצים להעביר את
כסף למטרה אחרת.
מטרה אחרת, לדעת השולחן ערוך, באיזה צורה אפשר.
אז אפשרות ראשונה, אין שום צורה שבה אפשר להעביר את הכסף. אפשרות שנייה, זה רק עם השינוי מחסד לחסד. כלומר, חסד מסוג נזקקים לחסד של הכנסת קלה, נניח. והאפשרות השלישית, זה רק אם זה מעלים בקודש.
לא יודע, זה קשה, כי מצד אחד יש אנשים שרוצים להגיד לתרום למשהו אחד, כי יש להם איזה עניין, איזה סגולה מסוים. מצד שני, אתם מעלים בקודש, אז אין בדיוק איזה בעיה, הוא מרוויח את המצווה שלו והוא תרם.
כן, אנחנו מדברים מראש שהודיעו מה המטרה.
כן.
אם מודיעים מראש מה המטרה, ואם הוא עכשיו רוצה לשנות, ואני לא יודע אם הוא תרם, נראה לי א'.
א', אכן לדעת השולחן ערוך, אסור לשנות.
נכון.
זאת אומרת, זה ברמה של להחזיר את הכסף.
נכון, נלמד על זה בדיוק.
אוקיי.
האם צריך להחזיר או כדומה. אבל במקרה שלנו, במקרה שהשאלה הזו התייחסה, יש אפשרות לתת אותה משפחה. נגיד, אספו בשביל משפחה מסוימת, לצורך שנזקקת, לצורך להרים את המשפחה מאותו מקום שנמצאת, צו כלכלי, ויש אפשרות עדיין לעזור לה. ורוצים לשנות את זה למשהו אחר, שאולי יותר דחוף, אולי בשב לפתחם, לדעת השכון ערוך אי אפשר לשנות מטרת צדקה מאלף לבית, אלא מטרה צריכה להיות פר אותה מטרה. שים לב ששמעתי שבאמת בהרבה עמותות, כאשר הם מגייסים, הם אפילו מספרים סיפור. הרבה פעמים הסיפור הוא סיפור בשביל למשוך דעת קהל, ולא אמיתי אפילו, אבל הם מציינים שהתרומה...
שזה ישמש לכל צורכי העמותה.
נכון.
כן. הם דואגים לציין את זה כי הם בקיאים בהלכה.
יפה.
שאלה נוספת.
לאחר גיוס תרומות הצטבר סכום גדול למען המשפחה הנזקקת, אלא שאז התברר שאותה משפחה שעבורה נעשה הגיוס, היא זכתה בהגרלה. מה יעשו עם הכסף?
זאת אומרת, פה מדובר שכבר אין צורך.
ודאי, אספו ועכשיו אין צורך.
קודם דיברנו, היה צורך. ובכל אופן רוצים להעביר למצב אחרת. היא כבר לא נזקקת, זכתה בהגרלה, בסכום חצי מיליון שקלים.
טוב, היא זכתה בהגרלה של עמותה אחרת.
ומה יעשו עם הכסף שנגבע עבורם? אפשרות מספר אחת, ייתנו בכל אופן.
למשפחה הזאת, כי עבורם אספו.
כי עבורם אספו את התרומות.
האפשרות השנייה, יחלקו לאחרים. והאפשרות השלישית, יחזירו לתורמים.
זה גם שוב לדעת השולחן ערוך? תהיה המשך?
פה זה מוסכם.
אז מה אתה אומר, משפחה שעברו, שאספו רק עבור הכסף,
והישועה הגיעה למקום אחר. והישועה הגיעה
למקום אחר.
רגע, אפשר לברר כל, אפשר לברר מהתורמים ולהחזיר להם, כן?
בוודאי, יש רישורים, הכל מסודר, עמותה מסודרת, עובדת על פי חוק.
שומרים את הכרטיסי האשראי לפעמים ועוד גם.
או למצב שבו יצטרכו להחזיר.
נראה לי ג' כשאדם תורם, אז הוא מתחבר לסיפור, הוא לא רוצה לתרום דברים אחרים.
אז לא נותנים למשפחה בכל זאת, אלא מחזירים לתורמים.
כי צריך לבקש, כמו שאמרנו מקודש, צריך לבקש מהאדם מה הוא תורם.
התשובה נכונה, אני חושב שהטיעונים קצת פחות חדים.
התשובה היא נכונה, שכן אור בסימן ראש נון ג'
שמה שהחזירו לתורמים.
מחזירים את הכסף לתורמים, היות שאותה... אותה פעילות הגיעה ברוך השם ליעדה בצורות אחרות, המשפחה נושאה, אין צריך באותם כספים, והאנשים שנתנו על דעת המצווה הזאת, הודיעו מראש זה על דעת המשפחה הספציפית הזאת.
ועם אלה כשנעלמה הבעיה, אז גם כבר אין צורך, הכסף חוזר אליהם ולתורמים.
וזה כמובן מעניין אותנו לשאלה הבאה המאוד מעניינת,
הוא ממשיך איתנו, אורי, נכון?
כן, ממשיך איתנו לשאלה הרביעית.
אוקיי, והתורמים שהם קיבלו בחזרה את כספם, מה הם עושים איתו? אפשרות מספר אחת, הם השתמשו בכסף הזה לצורך הצדקה. האפשרות השנייה, הם השתמשו בו כרצונם, גם לצורך חולין. והאפשרות השלישית, לא יכולים לעשות בממון כלום, כי היא הוקדשה, הממון הזה הוקדש למשפחה המסוימת הזאת.
היה חייבים.
נראה לי א', כי זה הוקדש לצדקה, אבל לא דווקא למשפחה הזאת, אז א'.
אין ספק שראוי שכך תנהג, אבל על פי הלכה אתה לא מחויב.
נכון. מאוד מעניין מה שאומר.
זאת אומרת, החזירו לך את המצווה בחזרה, וזהו.
זה מחלוקת בהלכה למעשה, רבנו שמחה מובה. יש שתי שיטות, שיטה אחת כמובן שרק לצורך מצווה, אבל השיטה שרווחת ולכוחה זאת ההלכה, כי זה ספק, שאפשר להשתמש בזה גם לצורך חולין, היות שהמצווה הגיעה כביכול ליעדה, המטרה הייתה לצורך המשפחה הזאת, המשפחה אותי אין לה צורך, וזה סוג של כן, בטעות, ומילא הכסף הזה כבר משוחרר, והוא יכול להשתמש בו גם לחולין. כמובן שכספי מעשר וכדומה, צריך חשבן, אם אדם נתן כספי מעשר, אז הוא צריך לתת כספי מעשר אחרים בתמורה, הוא יכול להשתמש גם באלה, אבל אין צורך דווקא במעות האלה, המעות האלה הוחזרו, יצא מהם הקדושה. הוא...
בכל מסות, פרס בדרך אליך, אורי, תודה רבה לך, תמתין איתנו על הקו, אנחנו נצא להפסקה נוספת, כבר נשוב עם עוד שאלות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
שלום, כאן אופר הלוי. בידוד, סגר, עוצר, מה עושים?
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי אצלכם בבית.
זה רעיון מדהים.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
מבצע מיוחד שאסור לפספס לקראת ההילולה של הגאון המקובל בעל מתוק מדבש זכר צדיק וקדוש לברכה ביהודה לדשבט. זהו הזמן להתחבר לאור הגדול שהביא לעולם. הזמינו סט זוהר הקדוש עם פירוש הנפלא מתוק מדבש שיתקבל בכל תפוצות ישראל, ותקבלו במתנה את התהילים המפואר מתוק מדבש. תביאו את הברכה והשמירה לבית. ניתן גם להזמין שאר ספרי המחבר בעל מתוק מדבש ב10% הנחה. חייגו 1-800-350-330, 1-800-350-330, וחפשו אותנו באתר מתוק מדבש.
הלווייתה של האישה,
הלווייתו של הרב.
מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה, כולנו מכירים אותם בשמותיהם. הם אמא ואבא, סבתא וסבא, האחות או האח, האחיינית או האחיין שלנו. האם הקפדנו כראוי? נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-700-417, מורשת איתן.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, אנחנו כעת עם בנימין. שלום לך וערב חי.
תגיד לי אריאל, אני לא מבין את השאלה. מה זה לגנוב נחיל דבורים? מישהו...
כברת דבורים.
לגנוב כברת, לגנוב נחיל דבורים?
אתה בא ממוגן. צרינו היום אנחנו מכירים אנשים ממוגנים, כן, מבתי החולים. ועוד, אז פה גם יש להם, לדבוראים, יש מיגון מיוחד.
אבל זאת אומרת, יכול להיות שהוא דבוראי, כי אני ואתה, לא נראה לי שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לגנוב.
זה לא הדבר הראשון שעולה בראשי.
אולי בעדת הדבוראים שם, בקבוצה שלהם, רוצים לגנוב אחד מרעהו.
אז לכאן לפתוח כברת ולשלוף משם את הדבורים, זו בעצם, אם נרצה לחדד את השאלה, זה המקרה שלנו.
נחיל. אפשרו מספר אחת פטור, כי הם לא שייכים לאף אחד.
זה שהוא עושה שם כברת והם הגיעו לשם, בסדר? את הכברת הוא משאירים לו.
אפילו מותר, הייתי אומר. זאת אומרת, זה לא רק פטור, מותר.
הדבורים לא שייכים לו.
אפשרות מספר שתיים, גזל מדרבונון. אפשרות השלישית, זה גזל מהתורה. מה אתה אומר? למה דווקא הרב הלך על נחיל דבורים?
כי עכשיו ט"ו בשבט, מחר ט"ו בשבט, הרבה רוצים, אתה יודע...
דבש,
כן.
טוב, אז מה אתה אומר? נחיל דבורים פטור, זה גזל מדרבנן או גזל מהתורה? רשותו של אדם קונה לו.
אז אתה אומר שזה גזל מהתורה?
זה גזל, לא, דרבנן או מהתורה?
מהתורה.
רגע, הרב יבהר.
לא, אז בהלכה, המפורש בהלכה, שזה אחד מה... מקרים שמוגדר כגזל מדבריהם, האדם שלוקח גורם לדבורים לבוא מרשות חברו לרשות שלו. אז כמו שהזכרנו, היות שהדבורים האלה זה כמו היונים האלה שמגיעים מבחוץ ולא בדיוק נקנו בצורה מסודרת, ולכן הם מוגדרים כגזל מדבריהם.
אנחנו מדברים על אדם שהולך ליער וגונב נחיל דבורים, או אדם נכנס לחצר של...
הוא לא, המקרה הוא לא שהוא נכנס וכדומה, אלא הוא גורם לדבורים שנמצאים בחצר של חברו להגיע אליו. יש כל מיני אפשרויות.
כמו עם היונים וזה.
כן, יש אפשרויות. ומילא הגונב נחיל דבורים, מוגדר כגזל מדבריהם.
טוב, אז למדנו משהו חשוב. תודה רבה לך בנימין. ואנחנו נפנה כעת ליצחק, שלום לך.
שלום.
תשמע, השאלה הבאה היא באמת שאלה שצריך לתת עליה את הדעת. היום בעידן הטכנולוגי, אנשים, היד שלהם, איך אומרים, לוחצת על ההדק מדי מהר, ובמהירות C אפשר להפיץ לשונות רעות, ואני חושב שצריך לתת את הדעת על זה.
נכון מאוד.
הגיע לחנות לממכר פירות יבשים, אין לי פה נגיעות, אני לא מוכר פירות יבשים.
גם לא ארוזים?
גם לא ארוזים.
טוב.
אז זה ככה, חומר למען, נסר לזות שפתיים ו...
אין פה גניבת דעת בשאלה.
אין גניבת דעת. הגיע לחנות לממכר הפירות יבשים והבחין כי הסחורה לא טעימה ומקולקלת.
מקולקלת, כן.
אפשרות מספר אחת, יכול לפרסם בכל. האפשרות השנייה, יכול רק להודיע למוכר בצנעה. והאפשרות השלישית, אם זו בעיית כשרות, הוא יכול להודיע לציבור אף בכל. מה אתה אומר על המקרה הזה?
שתיים,
יכול רק להודיע למוכר
בצנעה,
כי מה, למה לא לפרסם בכל?
והמוכר לא מגיב, כן, הוא הודיע והמוכר לא מתייחס.
יכול להיות שזה לא טעים לך, לא למישהו אחר.
לא, המקרה שלנו זה ברור מקולקל, רע תולעים בפנים, בסדר? בא למוכר בשקט, המוכר אמר לו, אל תבלבל לי את השכל.
או, זה, זה, זה משהו אחר, רק שנייה. אני שואל ככה, אדם שרואה סחורה מקולקלת, ישר, ירוץ, יצעק, לא להיכנס לפה כמקולקל?
זאת השאלה.
אז לפרסם בכל, להודיע בצינה למוכר, או אם זה בעיית כשרות, אז הוא יכול להודיע.
לפרסם אותו מקום, זה לא עכשיו הולכת לפרסם, כמו שהיום יש כל מיני אפשרויות.
מה, יעמוד בפתח החנות? רגע, קודם נראה לי, מה מאזין אומר? לפרסם בכל, בצינה למוכר, או אם זה בעיית כשרות, הוא יכול להודיע הציבור גם בכל.
זה שלוש.
שלוש, ואם זה לא בעיית כשרות, רק בעיה של כמוצר מקולקל? אז בצינה או שיכול לפרסם בכל?
רק אם ישאלו.
מה היא לוחשת?
שאלה קשה, שאלה קשה. או שיכול לפרסם בכל, או שיכול רק להודיע למוכר בצנאה, או שיכול להודיע לציבור.
בוא נעביר אותה לשאלה הבאה. לפי, בוא נעביר אותה לשאלה הבאה. התשובה פה בפשטות שאפשר להודיע גם בכל.
אבל כמובן, צריך לסייג את זה מאוד מאוד מאוד.
שלא יקחו את זה למקומות לא טובים. כי היום נכנס אדם לחנות, והוא חושב
שקיבל... היום נפגשתי עם בעל מקצוע מסוים, ובסוף הפגישה הוא אומר לי רק, אם אתה רואה בגוגל, בתגובות, אז תדע לך שזה לא זה. אני נוטה לא להסתכל בביקורות. לא כך ידעתי שהעולם הזה קיים, אבל גם אם הייתי יודע, נניח, זה פחות מדבר אליי, כי אני מניח שמי שמפרסם את תגובותו זה בעיקר הממורמרים, ופחות המרוצים. אבל לכאורה, היום אדם... היום אדם רושם... היום אדם רשם לפני 10 שנים בגוגל, הסחורה מקולקלת, וזה לדיראון עולם.
לא דיברנו על המקרה הזה, זה לא המקרה שדיברנו עליו, כמובן, דיברנו בתום מצב, בחנות, כאשר נמצאים ורואים שהסחורה היא לא טובה.
להזהיר את האנשים מסביב.
זה
המקרה. לא חייל אביחס, כל הדברים החיצוניים האלה שהכניסו בתרבות העכשווית, שזה לא שייך, זה איסורי תורה גבוהים.
זה נקרא שיימינג.
יכול להיות שיש כל מיני שמות, גם שזה בעייתי מאוד, זה אסור מאוד, אבל זה לא נושא, זה בוודאי שזה, אין לזה שום יותר בעולם.
אלא הוא מסתובב בחנות, והוא רואה מישהו ניגע שם לפפאיה, אומר לו, תשמע, זה מקולקל.
כן, כי המוכר לפעמים לא כל כך מתייחס, גם אם הוא מתייחס, ההתייחסות היא לא בשביל להזהיר את כולם, ומשום כך אדם יכול להזהיר את הציבור שנמצא.
הבהרנו את הנקודה, בוא נעבור לשאלה הבאה. איזה גזל הוא גזל מוסרי מבין האפשרויות הבאות? א', גזל שטרות, ב', גזל שינה, ג', גזל מגוי.
גזל מגוי.
גזל מגוי. זה ממש לא נכון. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים.
גזל גוי עשו מהתורה, ואנחנו כמובן מדברים על גזל שינה, שהוא גזל מוסרי.
שקשה גם להחזיר אותו.
כן, אבל אין לו, אין לו כתוב, לא כתוב בתורה, ואנחנו נראה...
רגע, גזל שינה לא מצוין בהלכה?
אנחנו נשאל שאלה הבאה, אם יש לנו פה מאזין, אנחנו נשאל בדיוק מה המקור של גזל שינה.
אין לנו זמן לעוד מאזין, בוא נמשיך
עם... מה, גזל שיינה, גדלנו על זה.
בוא נמשיך עם יצחק עוד שאלה, בסדר?
אמת.
אז אוקיי, אז השאלה הבאה היא, מי המציא את המושג הזה? גזל שינה. א',
דינא דגמרא.
בית השולחן ערוך.
וג' חפץ חיים.
הגמרא.
גמרא? איפה יש לך את הגמרא? יש לך ציטוט? יפה. אז כמובן שזה לא גמרא, גם זה אפילו לא שולחן ערוך, זה באהבת חסד מובא פעם בראשונה.
זאת אומרת, החפץ חיים.
חפץ חיים.
קובע את המושג הזה גזל שינה.
גם את המושג הזה.
אז יש גזל שינה או אין גזל שינה?
יש גזל מוסרי, מצד אהבת חסד, כמו שאתה רוצה שלא יפירו לך הרבה דברים אחרים, ככה גם אסור לגזול.
זאת אומרת, אם אדם, אם אני יושב ואוכל ומישהו הפריע לי באוכל, אני יכול להגיד לו גזל אוכל.
נכון.
זאת אותו רעיון.
פעם שאלו אותו, במיוחד בבני ברק, יש בסמדרש, הוא צמוך מאוד ל לבתים, ואנשים לומדים שם בלילה בשעות מאוחרות, וזה מפריע לאחרים לישון, אז שאלה אם מותר להם ללמוד.
כן.
זה גזל שינה, וחשבו שזה איסור תורה. אמר, זה לימוד תורה, זה גזל שינה. ברור שלימוד תורה עדיף על גזל שינה. וכמובן שאין את זה, זה לא לקטח, זה לא, אין בזה עניין.
יש התחשבות.
אין עניין לימוד תורה בכל כדי להפריע ולישון.
אבל ודאי שזה נמצא בחלק המוסרי שבדבר.
טוב, אנחנו מודים למאזין מאוד, אתה מוזמן כמובן לעלות שוב. אנחנו צריכים לסיים להיום, אבל המושג הזה של גזל שינה גם יכול לקחת אותנו בהמשך לגזל זמן.
נכון,
מה מותר, מה אסור. לעקוף בתור למשל, האם מותר או אסור.
ברור שאסור. מה?
קבע,
איזה אסור? איזה, כן.
שאלה,
לעקוף ברמזור?
ברור שיש בזה אסור.
אתה למשל... חצי שעה עומד ברמזור, ופתאום באים רכבים חותכים אותך.
מישהו חותך אותך, כן.
זה גם גזל.
זה לא מצוי גם בכלל.
לא יודע אם זה גזל או לא גזל, אבל זה מרגיז.
קרה לי בדרך לפה. כן, אבל אני לא נלחם.
קרה לך בלעדים.
אין פה להילחם.
אני בשנים, בהרבה שנים האחרונות, אני מאוד מאוד נזהר בזה, בגלל שעסקנו באמת בנושא הזה בעבר, וזה מאוד 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 בעייתי.
אני גם לא נלחם.
אבל כשמישהו בא לגזול את מקומי, אני לא תשיסה, בסדר. אתה רואה, ובסוף הגעתי אפילו בזמן. נשתמע מחר בעזרת השם.